עמוד 37. עמוד 37, הקדמה לספר הזוהר. טלפונים מחובים, כן? אם אפשר לא להזיז את הכיסאות. כשאני רוצה לקלוט חסרונות מהקהל, אז אני שומע יותר מהרגיל, אז כל זעזוע קטן משפיע עליי. אם הייתי מתנתק מכם, אז היה בסדר. אבל אני הפוך. אני צריך להרגיש אתכם, אז... האוזניות אני גם כן לא מבין, זה כל כך נשמע חזק. למה הם עושים את זה כך? אני כאן שומע מה שכאן מדברים, מה שהם שומעים באוזניות. אולי שהם ישבו באיזשהו מקום שם בספסל האחרון וזהו. זה מפריע לי גם כן. אולי נעשה את זה כך. ממש כל הזמן זה חורק באוזניים. למה זה קורה ככה? אני לא יודע. זה כל כך, קול כל כך חזק? אולי תשבו מאחורה. אני מצטער כך, אבל... זה מפריע. טוב, בוא נתחיל. שיהיה פעם הבא ככה, אבל... אני חושב שבכלל... אנשים יכולים להתרגל וכבר ללמוד את השפה. רק, מה יש? רגע, אז מה קורה היום? אני אומר שיש איכו какое-то. А? Ну ничего же раньше такого не было. Сейчас лучше, да. Не надо включать никаких дополнительных дел, только голос. Агдамали сеферазор. Ешет. Поход. Агдамали сеферазор. От алиф. Рацуни бе актама зули варер эзе дварим пшутим вешура. Клумар. Ашер едея коль мимшам шот гаэм. Варбе дио нишпах бигдей левареррам. ובכל זאת עדיין לא הגענו בהם לידי ידיעה ברורה ומוספקת. זאת אומרת, יש שאלות שהאנושות כמה שמשתדלת לברר, לא מסוגלת עדיין לברר אותם, וכנראה שבהחלט כל המוחות הגדולים שהיו גם כן בעבר, אנחנו יודעים שאז היו באמת כאלה כמו אפלטו ואריסטו ומי לא, הפילוסופים הגדולים במאה ה-12 עד 14-15, בכלל מוחות הגדולים מאוד, אין היום כאלו. היום הכל טכנו ולא מוח הגדול של האדם, לא חקירות מתוך עמקות בטבע, אלה חקירות טכניות יותר. אז גם כן בכל התקופה שהאנושות עברה, לא היו אנשים יכולים בכל זאת לפתור את השאלות הללו. ואם האדם עם המוח, עם הרצון, עם הכוח שלו במשך אלפי שנים לא יכול לעלות על השאלות האלו, זה לא כבר שייך לטכניקה שאפשר היום על ידי טכניקה לפתור אותם. כי השאלות האלו הן לא שייכות לטכניקה, הן שייכות עמקות, להבנת עמקות המהות המציאות. ולכן כנראה שגם בדורות הבאים אנחנו לא נוכל לפתור אותם בכלים הרגילים שלנו. השאלות הן, מה מהותנו? מה תפקידנו בשלשלת המציאות הארוכה שאנו תולים קטעים ממנו? הנה, כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפילים, עד שאין כמונו לגנות. באמת, כלפי יעקב, כלפי עצמנו, אם אנחנו בודקים את התכונות שלנו, הרצונות שלנו, מי אנחנו, אנחנו רואים עד כמה שאנחנו נבזים. והייתי אומר שיותר מכל מכל סוגי הטבע מה שיש, מדומם צומח מחי, המדבר הוא הגרוע ביותר. אף דבר שבטבע לא מזיק כך לשני, לא בכוונה לפחות, ולא מוכן להרוס את הכל רק לאיזשהו צורך קטן שלו. ולכן, כשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, כביכול הוא מדבר מדרגה שלו בעל הסולם, הרי אנו מחויבים להימצא ברום המעלות שאין כמוהו לשבח. כי בהכרח הוא שהפועל השלם תצאנה פעולות השלמות. אם הבורא הוא כל כך גדול וטוב, מושלם ונצחי, אז למה אנחנו כל כך גרועים שאנחנו לפי ההתפתחות שלנו הכי מפותחים? זאת אומרת, יש פער גדול בין עד כמה שאנחנו מפותחים ועד כמה שאנחנו נבזים. הרצונות שלנו, השימוש בהתפתחות שלנו הוא גרוע ביותר, וההתפתחות שלנו היא גבוהה ביותר. הדבר הוא לא מסתדר. נמצא בנו איזה מין פער גדול בין היכולת טובה ובין השימוש רע. לפי שהשכל מחויב, הלא הוא יתברך הטוב ומיטיב שאין למעלה עמנו. כך אנחנו משיגים את הבורא, אם משיגים אותו. ואיך ברא מלכתחילה כל כך הרבה בריאות שתתננה ותחסנה בכל הימי חייתם? הלא מדרך הטוב להיטיב, ועל כן לא על הערה כל כך. זאת אומרת, למה הכוח הפועל עם אותו ומיטיב, הוא עושה בנו, לא שרק ברא אותנו מלכתחילה, בצורה כזאת שכמה אנחנו מתפתחים, באותו מידה אנחנו יותר גרועים, אלא למה שהוא מקיים את זה בנו, ומסדר כך כל מערכות החיים, שאנחנו באמת פועלים לרע. ולא רק שאנחנו פועלים לרעה, אלא שגם כן ההשגחה שלו והנהגה שלו משך כל דרכי התפתחות, שלבי התפתחות, היא גם כן רעה שכל הזמן אנחנו נכנסים, לא בסדר, אנחנו לא בסדר, בגלל שהוא ברא אותנו. אבל למה על דברים שאנחנו בהכרח עושים כלא טוב, אנחנו גם כן מקבלים ממנו תגובה לא טובה? כל הזמן מעניש אותנו. הרי אנחנו, לא אנחנו אשמים בזה שהטבע שלנו היא רע, הוא רע. איך אפשר שמהנצחי, שאין לו ראשית ואין לו תכלית, תימשכנו בריאות חוות, חוות, קלות ונפסדות? שלא רק מספיק שאנחנו לא בסדר בחיים האלו, גם כן כל החיים הם שלנו מסודרים בצורה כזאת, שאנחנו מרגישים את הסוף, שאנחנו מרגישים חוסר תכלית. אנחנו סובלים כל רגע לא רק מזה שאנחנו גרועים, אלא שאפילו כל רגע ורגע בחיים, אם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, אנחנו רואים עד כמה שחיים שלנו הם חוסרי תועלת משמעות. כן? וההרגשה הזאת היא לא רק שהיא הרגשה שלנו, אלא שאנחנו חוקרים את החיים שלנו בצורה בריאה, ועל ידי מדע וכל מה שיש לרשותנו, אנחנו רואים שבאמת לא רק בתוך החיים האלו אין לנו שום תכלית ותועלת, וחיים מלאים סבל, אלה גם כן הסוף שלהם, ומה שהם לאחר הסוף, מי יודע, לא נראה לנו שיש שם משהו גם כן. כל השאלות האלו הן בהן בעצם מכוונות ממה מהותנו, ואת כל האלו שאלות הן בעצם מכוונות לכוח הטבע או הבורא שברא אותנו, ולא בסדר, ולא כאילו לאדם, שהאדם אשם, או אדם עושה את החיים שלו רע, ובקצור, לא אלינו. בכדי לברר כל זה בשלמות, צריכים אנו להקדים איזה חקירות. למה? כי בכל זאת, אם כל השאלות האלה מכוונות לבורא, לכוח העליון, לכוח הטבע, שעוקף את כל הבריאה, בורא אותה, ומנהיג אותה באיזושהי צורה, אז אנחנו צריכים לזה קודם לעשות איזה חקירות כדי להכיר באמת את כל המערכת. ולא חס ושלום שחקירות יהיו במקום האסור. מה זה אסור? דהיינו בעצמותו של הבורא יתברך. למה שם אסור? כי ליתר מחשבה תפיסה בו כלל וכלל, שאנחנו לא מסוגלים לראות אותו, להרגיש אותו, להבין אותו, אותו בעצמו, ואין לנו משום זה שום מחשבה והגה בו יתברך, ולכן אין מה לחקור במצב שאנחנו לא יכולים לנגוע שם ולהכניס את היד ורגל, מוח ולב. אז פשוט כל הדברים שאנחנו נתעסק בזה, זה יהיו כסתם פילוסופיה ללא שום בסיס ממשי. אלה במקום אפשר לנו לעשות חקירות שהחקירה היא מצווה, היינו שהיא באמת יכולה להתקיים ובאמת יכולה להביא לנו פירות טובות, בסיס להמשיך באיזושהי צורה להיטיב את החיים שלנו. דהיינו החקירה במעשיו, זאת אומרת לא בבורא עצמו, לא בכוח עליון, אלא ביחס שלו אלינו. כי מצווה לנו בתורה, דע את השם אלוקיך ואבדהו. בזה שאנחנו יודעים, מכירים אותו, אז אנחנו יודעים איך להסתדר איתו ואיך באמת להתנהג, שכנראה מתוך זה אנחנו נגיע להבנה, להשגה, להצדקה אולי, לאיזשהו צורת החיים יותר מכובדת מה שיש לנו היום. וכן אומר בשיר הייחוד, הייחוד ממעשיך יקרנוך. יש כאלה שירים מיוחדים שחיברו מקובלים, שנקרא שירי הייחוד לכל יום ויום. זה מין תיקון מיוחד שאדם כשמגיע לשבע תיקונים, לפי שבע בחינות שלו שהוא צריך לרכוש. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. אז שהוא רוכש את הבחינות האלו ו... כבר ממש עובד לפי התכונות האלו, אז מה שמתייצר בו, מתייצב בו, זה מתייצב את איזה מין הרגשה ותכונות ביחד כאלו לבורא, שנקרא עוד שיר האיכות. זה יש בסידורים, לא בכולם, יש רק שיר אחד בסידור רגיל, שיר איכות לשבת, אבל בעצם זה לכל יום יש שיר הייחוד. אז איזה חקירות אנחנו צריכים להקדים לפני שאנחנו מבררים את החמישה שאלות שהוא נתן קודם? חקירה א', איך יצויר לנו שהבריאה תהיה מחודשת, שפירושה דבר חדש, שלא יהיה כלול בו יתברך מטרם שברא? מה זאת אומרת? אנחנו חושבים שהעולם שלנו הוא נברא או לא נברא? הוא היה פעם, לא היה? נדמה לנו שהכל כאן זז, מסתובב, כנראה שהיה התחלה, כנראה שיהיה סוף. האם זה נכון? או זה רק תפיסה שלנו ייקח, משתנה. והעולם הוא בכלל לא קיים. אלה במוח שלנו, ובחושים שלנו, יש איזושהי יכולת לתפוס משהו שמשתנה. משתנה בתוכנו, אולי מחוץ לנו אין כלום, ואיזה מנגנון בתוכנו מצייר לנו את התמונה שנראית לנו שהיא קורית מחוץ לי, ויש התחלה ויש הסוף אולי, וכן, לא ידוע. או יכול להיות שמחוץ לי יש איזושהי תמונת המציאות, ונראה לי שהיא כך מסתדרת, שעוברת מאיזה התחלה לאיזה סוף, מה קורה שם. זה הכל מאוד אישי, תלוי מהתפיסה שלי. האם אני יכול מתוכי בכלל לדבר על מה, על עולם שהוא קיים מחוץ לי, או אני מראש צריך לסכם שהעולם זה מידת התפיסה שלי במציאות, שיכול להיות שאני בפנים ישנה איזשהו מין דברים, אז אני כאילו נוסע חזרה לכמה אלפי שנים ותופס את העולם שהוא היה לפני אלפי שנים האלו, או אני יכול לעשות אותו דבר קדימה, כמו בסרט, כן? בסרט קולנוע, שאנחנו מסתכלים על הסרט עצמו ורואים את התמונות בודדות, אז אני יכול ללכת או קדימה או אחורה בתוך הסרט הזה. יכול להיות שבנו המכונה הזאת שהיא עושה לנו תמונת החיים, ולא שמחוץ לנו משהו קורה, כן? אז זה מה שהוא אומר, איך הצורה שהבריאה תהיה מחודשת, שבכלל יש לה התחלה וסוף, וזה באיזושהי צורה עובר מולנו, כן? שפירושו דבר חדש, שלא יקלול בו יתברך מטרם שברא. זאת אומרת, מה זה קרה, מה זה שלא היה בו כלול? זאת אומרת, שבכלל לא היה אף פעם העולם הזה, ואחר כך איך יצא מאפס, ממה? נוצר וקיים? אני מרגיש את עצמי עכשיו שקודם לא הייתי בעולם כנראה, ועכשיו אני נמצא. אבל גם זה מאוד אישי. יכול להיות שזה רק הדמיון שלי. כאן מדברים על הבריאה ממש. מה זה נקרא בריאה? בו בעת שברור לכל בעל עיון שאין לך דבר שלא תהיה כלול בו יתברך, אז איך יכול להיות שברא משהו חדש? וכן, השכל הפשוט מחייב, כי כלום יש לך נותן מה שאין בו, אם כבר ברא משהו, אז ודאי באיזושהי צורה קודם היה את זה בו, או בצורת רצון, או בצורה מחשבה, תוכנית, משהו, אז ויצא לפועל. זאת אומרת, יש כאן בעיה מאוד גדולה בכלל, ששייכת למהות הבריאה. וגם כן החקירה, האם אנחנו יכולים לחקור את זה, אולי כל הדברים האלה נראים לנו כדמיון, אולי עכשיו אני חולם. עד כמה אני מסוגל לחקור את הבריאה שמחוץ לי? או כל הדברים האלה הם פשוט נמצאים בי, ולפי דרגה שלי הם משתנים? גם כן העלייה בעולמות רוחניים, אני משתנה בפנים, אז כאילו עולה בהשגה שלי, מרחיב את ההשגה שלי, זה נקרא שאני עולה בעולם. ובאמת עולה, יורד, במובן ההשגה אני כן נעשה יותר, זה נקרא עולה. אז אולי אותו דבר כלפי העולם הזה. חקירה שנייה. אם תרצה לומר שמבחינת כל יכולתו הוא, ודאי הוא שיכול לברוא יש מאין. נגיד שאנחנו סתם אומרים, הוא הכל יכול. אמנם שדברים כאלה הם לא גם כן, לפי שכל שלנו, זה קצת נראה גישה ילדותית. הבורא הכל יכול. יפה מאוד. נו. ומה? אז בורא. מה הוא בורא? יש מאין. שאין לו כלום ופתאום יש. דבר כזה גם כן לא מובן. מה זאת אומרת שאף פעם לא היה ונעשה, גם במעשה, גם מקודם לכן במחשבה, ומקודם במחשבה ברצון, ומקודם הרצון. איך דבר כזה שיש לו בכל זאת התחלה, אז בבורא יש איזשהו מין התחלת המחשבה, התחלת הרצון, התחלת המעשה. איך אפשר לתאר דבר כזה? ושלהתחלה הזאת לא היה שום דבר, שום סיבה קודמת. זה בכלל, השאלה לא מובנת לגמרי. אז אפילו שנגיד שהוא הכל יכול וברא יש מאין, דהיינו דבר חדש, נו, שאין לו מציאות בו, אין מציאות לגמרי, זאת אומרת אפילו לא במחשבה וברצון, נשאלת השאלה מהי המציאות הזו שייתכן להחליט עליה שאין לה שום מקום בו יברך. אלא היא מחודשת. איך יכול להיות משהו מחודש, ואם כבר מחודש, אז מה חסר לו שהוא ברא את זה? עד כדי כך שיש מאין, בלי שום, פתאום החליט ועשה. מה הצורך בזה כל כך גדול? ודבר הזה לא היה בו. אם הוא נצחי, אם הוא שלם, איך יכול להיות שמשהו שאין בו? החקירה ג' במה שאנו אומרים, שאמרו מקובלים, סליחה, שנשמתו של אדם היא חלק אלוקה ממעל. שיש לנו משהו שנקרא נשמה, ונשמה הזאת זה לא הגוף, אלא זה משהו שבא ישר מהבורא. באופן שאין הפרש בינו, בין הבורא, לבין הנשמה. אלה שהיא, הוא יתברך כל, והנשמה חלק. שיש בי משהו שחלק ממנו. כאילו, תפסתי, כן, לקחתי את זה בכוח, באיזושהי צורה קראתי לו, כן, משהו שלמות, והכנסתי את זה בתוכי, או איך שהוא בעצמו עשה את הפעולה הזאת, בקיצור, בו זה כל הנשמות כאילו, ובי זה חלק מזה, ממנו. ואין הבדל, כן, בינו לביני, אם אני מדבר על נשמה שלי והמציאות שלו. והמשילו זה לאבן הנחצבת מהר. מקובלים, הם יודעים איך למצוא את המשלים, כי הם מרגישים את העולם הזה ומרגישים את הנשמה ובורא, המצב הרוחני, אז הם מוצאים את המשלים מאוד מדויקים. לוקחים דבר שבהחלט זה ממש מתאים למשל. שאין הפרש בין האבן לבין ההר, אלא שזה כל וזה חלק. אין הבדל ביני ובין הבורא, בין השמה שלי לבינו, אלה שאצלי זה חלק ואצלו זה כל. מה זה כל ומה זה חלק, מה ההבדל ביניהם? רק בזה שזה כל וזה חלק, בגודל, בעוצמה, אבל לא יודע מה זה. הם אמרו רק חלק. ולפי זה יש לחקור. את הנך אבן, נחלקת מהר, שהיא נפרדת מהר על ידי גרזן המוכן לכך, ונפרד על ידו החלק מהכל, אבל איך יצויר זה בו יתברך, שיבריד חלק מעצמותו, עד שיצא מעצמותו יתברך, ויהיה חלק נפרד ממנו, דיינו לנשמה, עד שיתכן להבינה רק כחלק מעצמותו יתברך. זאת אומרת, השאלה היא כך, הוא הכל, על ידי איזה גרזן, על ידי איזה דבר, הוא מפריד, חותך מעצמו חלקים, וחלקים האלה נקראים כבר לא הבורא, אלה נשמות, כן? ועל ידי איזה גרזן הוא עושה את זה, על ידי מה הוא מבדיל? שאם אולי אני יודע על ידי מה הוא הפריד את עצמי ממנו, אז אני יודע איך להתחבר בחזרה. זה בשבילי כבר דבר מאוד חשוב. אם הוא נצחי ושלם ושם זה הכל, אז כדאי לי לדעת על ידי מה אני נפרד ממנו, ואיך אני יכול לנטרל, לבטל את ההתרחקות, את ההתחלקות ממנו. חקירה ג', זאת אומרת, כל החקירות האלו הן כבר ממש יותר פנימיות משאלות. כן? הוא כבר מדבר לא להאשים את הבורא, אלא כאילו שהכל לא בסדר עשה איתנו, אלא מתוך זה שאנחנו רואים את החיים שלנו לא טובים, אנחנו עכשיו רוצים בהחלט להבין מה קורה באמת, מה הסיבה למצבנו, שאולי לדעת את הסיבה אנחנו נדע איך להיטיב לעצמנו. ג' חקירה ד' כיוון שמרכבת הסתרה אחרא והקליפות רחוקה מקדושתו יתברך מקצה לקצה, עד שלא יצאו הרחקה הזאת, איך אפשר שתימשך ותתערב מקדושתו יתברך? ולא עוד אלה שהקדושתו יתברך תקיים אותה. מה הוא אומר? אנחנו נצטרך לזרוק אנשים שוב, אלו שלא מחבים טלפונים מראש. אין לי ברירה. אתם כמו ילדים. אם פעם הבאה יהיה איחור יותר מ9 ויהיו טלפונים, אז פעם הבאה יהיה פעם אחר, אחרון. אני מבטיח לכם. נימצלי. כמו שבקבוצה שלי אני דורש רצינות כבר, מספיק, אחרת אנחנו לא מתקדמים. גם כאן אני לא רוצה סתם לתת את זה לילדים. אין לי טעם סתם להעביר את הדברים האלו. אתם לא מבינים שגם ככה אתם שנים כבר, שומעים ולא קורה שום דבר. וזה תלוי בכם. חקירה ד' כיוון שמרכבת הסתרה אחרא והקליפות רחוקה מקדושתו יתברך מהקצה אל הקצה, עד שלא תצא הרחקה כזאת, איך אפשר שתתמשך ותתהווה מקדושתו יתברך? ולא עוד אלה שקדושתו יתברך תקיים אותה. זאת אומרת, יש חוץ מאנחנו, שהוא ברא אותנו בצורה כזאת נבזית וחלשה וקלה ונפסדה, אז יש עוד צורה מיוחדת, בריאה מיוחדת, בכל הבריאה שבורא ברא, שהיא נקראת סתרא אחרא והקליפות. וזה מערכת מאוד גדולה, זה עולמות, וזה לעומת זה עשה אלוקים, שיש עולמות ביד הקדושה, ביד הקדושה וביד הטומאה, זה כנגד זה, והנשמה נמצאת ביניהם. זאת אומרת, הבורא ברא הרבה דברים שהם מלכתחילה מאוד מאוד גרועים, רעים, הם מאוד מזיקים, הם כאלו שבהחלט לגמרי לגמרי הפוכים ממנו. והוא ברא את זה, והוא עשה את זה, והוא מקיים את זה, והוא מנהיג את זה, ודרכו ממש, דרכם, דרך כל המערכות האלו, דתומה, הוא מתייחס לנשמות. זאת אומרת, בכוונה תחילה בנה מערכת מאוד מאוד גרועה. זה מה שהוא אומר, שמערכת סתרה אחרא והקליפות רחוקה מקדושתו יתברך הפוכה מקצה לקצה, עד שלא תצא רחוקה כזאת, איך אפשר שתימשך ותתהווה מקדושתו יתברך? זאת אומרת, איך יכול להיות שהוא לא רק שבורא אותה, אלא מקיים אותה ודרכה בכלל פועל? חקירה היא עניין תחיית המתים. יש דבר כזה, אנחנו שומעים, לא יודעים מה זה בדיוק, אבל יש דבר כזה, שכנראה שיש במציאות כאלו מצבים שנקראים מתים, ויש אחרי זה כאלו מצבים שנקראים תחיית המתים. כיוון שהגוף הוא דבר בזוי כל כך, למה? כי קראנו שהגוף שלנו הוא לגמרי ההפך מהבורא, מקצה לקצה. עד שתכף מעט לידתו נדון למיטה וקבורה, זאת אומרת, ברגע שבורא אותו, והגוף הזה נולד ויוצא, אז לא כולם חיבו את הטלפונים. ולא עוד, אלה שאמרו בזוהר שמטרם שהגוף נרקב כולו, שלא נשאר ממנו כלום, לא תוכל נשמה לעלות למקומה לגן עדן. כל עוד שיש איזה שיעור ממנו. זאת אומרת, חייב להיות גוף, זה בורא בורא, אין מה לעשות, מציאות. מרגע שהגוף הזה קיים, נולד, הוא כבר ברור שכל הזמן מדרדר למיטה, ואחר כך לקבורה, ואחר כך להירקב, ועד שהוא נרקב כולו, לא יכול להגיע לזה שהוא קם, לתחייה. והנשמה, שהיא באיזושהי צורה קשורה לגוף, מחכה כביכול שגוף ירקב, ואז היא יכולה לעלות לגן עדן. אבל רק אחרי זה שירקב כולו. ואחר כך שהוא קם לתחייה, מה קורה לה? אחרי שהוא נרקף הוא קם לתחייה. ונשמה בינתיים כבר קפצה לגן עדן, מה קורה? ועל כן, מהו החיוב? שיחזור הגוף ויקיים ויקום לתחיית המתים. כי לא יוכל הקדוש ברוך הוא, כתוב, להנהג את הנשמה בלעדו. יכול להיות שהנשמה בגן עדן לא יכולה להתענק, להרגיש מה זה גן עדן. אם גוף לא קם לתחייה, הרי היא כבר נפרדה הנשמה מהגוף ועלה לגן עדן, חיכתה עד שהוא ירקב ועלתה. ויותר תמוה מה שכתבו חז"ל, שהעתידים המתים לקום לתחייה במומם. זאת אומרת, לא מספיק שגוף קם אחרי שהוא מת ונרקב, ונשמה ברגע שהוא נרקב עולה לגן עדן, הרי זה הוא גוף שהוא קם, הוא קם עם כל המומים, זאת אומרת, עם כל הדברים הגרועים ביותר מה שהיה בו, אחד לא חסר. כל התכונות, הכל נשאר בו, אז בשביל מה הוא צריך למות ולהירקב ולקום לתחייה אם הוא ממש אותו דבר? רק שנפרד מהנשמה ובינתיים קפצה לגן עדן? ולמה? כל המומים שבו שוב נמצאים בו, כדי שלא ימרו אחר הוא. מה זאת אומרת, מי צריך להגיד שגוף קם עם כל המומים, מי זה הבודק ומי זה האומר כל כך חשוב שזה רק בשביל זה גוף קם לתחייה עם כל המומים? ואחרי זה הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הכוח העליון שעשה את כל התהליך הזה, הוא מרפא את המומים שלהם. זאת אומרת, איזה תהליך מוזר. גוף עם הנשמה נולד וקיים, הולך לאט לאט למות מרגע שנולד, כן? מת, נרקב, נשמה ברגע זה עולה לגן עדן, אבל ברגע שהוא נרקב, וגוף קם לתחייה. נשמה בגן עדן והוא קם באותם המומים מה שהיה קודם, כן? ומישהו כאן צריך להגיד, זה אותם המומים בדיוק כמו שהיו. כן? ואז הבורא מתקן את כל המומים בגוף. תהליך. ויש להבין מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא שיאמרו אחר הוא, אבל מישהו, זאת אומרת, צריך להגיד שזה הגוף, כאילו שיש איזשהו שוטר, שומר שם, שאומר, הגוף הזה, נגיד, שומר בבית קברות, שאומר, הגוף הזה עכשיו קם לתחייה, והוא בדיוק כמו שהיה קודם. הוא כנראה ותיק, יודע מה היה קודם. עד שבשביל זה הוא יחזור ויברא את המומים שבהם ויצטרך לרפותו. שמאוד חשוב העד הזה שאומר, כן, זה אותם המומים, אני עכשיו מעיד על זה שזה אותם המומים, ובורא שומע שהוא מבין ורואה אותם, כן, ואז הוא מרפא את המומים. התהליך הוא מספר לנו, למה קורה כאן בתהליך הזה כל שלב ושלב, זה חקירה, צריכים לחקור ולראות. חקירה וב, במה שאמרו חז"ל, אשר האדם הוא מרכז של כל, מרכז כל המציאות, שכל העולמות עליונים, והעולם הזה הגשמי, וכל מלואם, לא נבראו אלה בשבילו. זה עוד יותר גרוע, כן? הכל הדברים האלה מוכנים לנו. אם זה סתם היה מחוץ לי, הבורא עשה משהו לעצמו שם, לא יודע מה, אבל עכשיו זה בעיה. האדם מרכז של כל המציאות, וכל מה שאנחנו עכשיו קראנו זה בשבילנו. דברים טובים לא קראנו, כן? וכל העולמות עליונים, והעולם הזה הגשמי, מערכת סתרה אחרה וקליפות, הכל, 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 זה, ומיטה, וריקבון הזה, כן, ותחייה, הכל זה בשבילנו. טוב. אז הכל זה לא נברא אלא בשבילו. וחייבו את האדם להאמין שבשבילו נברא העולם. זאת אומרת, תראה, אתה צריך עוד להאמין שבשבילך כל דבר הזה. לא מתנה, אלא... ולכאורה קשה להבין שבשביל האדם הקטן הזה, שאינו תופס ערך של שערה בערך מציאות בעולם הזה, כן? אם אנחנו מסתכלים על עצמנו, כמה יש לנו כוח כנגד היקום, או כנגד איזשהו פעולות הטבע, עם כל ה... השתכללות שלנו, טכנולוגית והכל, זה הכל שטויות הרי, כן? מי אנחנו? ואם אנחנו נסתכל על בכלל כל היקום, אז איפה אנחנו, הכדור הארץ שלנו? זה הפסיות כזאת שאי אפשר לשקול אותו בכלל. מי? מה? כן? אז בשביל האדם הקטן הזה שאינו תופס ערך של השערה בערך מציאות העולם הזה, והעולם הזה הוא כנגד העולמות עליונים, זה בכלל... אי אפשר להשוות. ואנחנו מדברים כלפי כל העולמות, כלפי אינסוף, שאדם הוא מרכז שבשבילו הכל נברא. שכל שכן בערך כל העולמות העליונים, שאין להם קצר ומותם, תרח קודשו ויכול לברוא את כל אלו בשבילו, בשביל העולם, בשביל האדם. וכן, למה לא לאדם כל זה? זה פשוט, לא ש... אנחנו... צריכים להבין איכשהו שהבורא הוא כוח רציונלי, לפחות כמונו. אנחנו לא היינו עושים לדבר כל כך קטן מערכות כל כך גדולות. בשביל מה לכל הכוכבים האלו ומרחקים אינסופיים? בשביל מה לעולמות האלה עליונים שאני לא יודע איפה אני נמצא בהם? יוצא שאני לא משתמש בהם, אני לא יודע מה הם מהם, אני קרוב מסביב הבית שלי כל הזמן מסתובב, מקסימום שם, נגיד כדור הארץ, נו, מקלקלים אנחנו אותו מספיק, אבל מחוץ לזה, אני לא יכול להגיד שבשבילי בנוי משהו, הכוכבים האלו, החללים האלו, לא יודע, זה בכלל, אין לי שום הרגשה וקשר לזה, כן? מה אני והם, עולמות, שאני אכנס לעולמות עליונים, אז אם אני כמו פחות מסערה, זאת אומרת, ממש אפס לעומת עולם הזה, אז עולם הזה הוא אפס כלפי דרגה הכי קטנה הרוחנית. אז איך אני אראה שם בעולמות הרוחניים? זה עוד פחות ופחות, אני פשוט... לגמרי נגרם מתבטל שם. אם כך, אז מה הצורך בהם להגיד שאני נמצא במרכזם של כל העולמות? זאת אומרת, במרכז שלהם זה כנראה שהם צריכים להשפיע אליי, אני צריך להשפיע אליהם, אני צריך, בשבילי נברא העולם. מה זאת אומרת בשבילי? שאני צריך לנהל אותם, את כל המרחקים האלה אינסופיים וכוחות האלו אדירים. אני לא יכול להשפיע שום דבר מסביבי. אבל כאילו כך צריכים להאמין. עוד דלת. בזה גמרנו את החקירות. אז יש לנו 5 שאלות ו6 חקירות. אחרי כל הדברים האלה, לא יודע, לא מרגישים איזה מין התרוממות. כן? עוד דלת. ובכדי להבין כל אלו השאלות והחקירות, תחבולה אחת היא להסתכל בסוף מעשה. כלומר, בתכלית הבריאה. הם ממליצים לנו, המקובלים, נכון שאנחנו נמצאים במצב כזה, אבל אם אנחנו רוצים משהו להבין, הרי הם כנראה שהבינו, השיגו, והכל מה שכתוב כאן, זה הם כותבים. חוץ מזה שאנחנו מרגישים את עצמנו באיזושהי מציאות, טובה או לא, אבל הם אומרים שהם השיגו את הכל, ומתוך זה הם רוצים עכשיו להסביר לנו באמת איפה אנחנו נמצאים, מי אנחנו ואיפה אנחנו. ואז הם אומרים, תחבולה אחת היא להסתכל בסוף המעשה. אבל אני יכול להסתכל בסוף המעשה, מה אני יודע? איזה סוף המעשה? שהייתה אולי התחלת הבריאה לפני לא יודע כמה מיליארדים שנים, או דיברנו על זה שבכלל לא היה התחלה ולא היה סוף. זה הכל אולי מטושטש בתפיסה שלי. אין? אבל מה זה סוף המעשה? כלומר, תכלית הבריאה. זאת אומרת, שהבורא ברא הכל כדי להגיע לאיזו מטרה שנקראת תכלית. למה הם אומרים שאחר כך פשוט לא נבין כלום, נלך לאיבוד? כי אי אפשר להבין שום דבר באמצע מלאכתו, שאנחנו נמצאים כנראה באמצע תהליך, ולכן איך שאנחנו לא נסתכל מתוך האמצע התהליך, מתוך החיים שלנו, אנחנו לא נבין כלום. אלה אנחנו צריכים מסופו איכשהו לקפוץ לסוף, ומשם אז אנחנו נוכל להבין את כל התהליך מתחילתו ועד סופו. איך אני יכול לקפוץ לסוף? אני לא יודע. הייתי מעוניין, אם זה סוף זה טוב. כן? לפעמים רצו לא לראות את הסוף ולא לדעת. אבל הם אומרים שאין ברירה אחרת. וזה ברור שאין לך פועל בלי תכלית. כי רק מי שאינו שפוי בדעתו תמצאו פעולה פועל בלי תכלית. כן? אז נו, זה הגיוני. אני יודע שאם אני באמת עושה איזו פעולה, אז כנראה שיש לי סיבה אליהם, ומתוך הסיבה הזאת אני פועל כדי להגיע למשהו יותר טוב, למשהו שאני מתכנן. ואיפה אני רואה פעולה בלי תכלית? זה שאדם עושה מתוך הרגל. או ילדים עושים את זה מתוך שטבע מחייב אותם, או אדם עושה בגלל שכך פועלים בו כל מיני התכונות שלו, יוצרות שלו. ככה, ללא תכלית, ללא תוכנית שלו מקודם, אלא כדי, אוטומטית, כדי למלא את הרצון שלו, כמו שאתם יושבים עכשיו. כל אחד יושב, אני ככה יושב. למה? הראש יכול לפעול, אז ככה יושב. כן? זאת אומרת, כל אחד מאיתנו או בהכרה או ללא הכרה, או במכוון או לא, באיזושהי דרגת השתתפות עצמית, ממלא את הרצון שלו לחיות. זה נקרא אצלנו רצון לקבל. אז, אבל בכל זאת, אם אנחנו מדברים על הפעולות הגיוניות, מתוכננות, אז ודאי שהם כך, יש להם התחלה וסוף תכלית. ויודע אני שיש מתחכמים פורקי עול תורה ומצוות, מה זאת אומרת? אלה שלא מרגישים מה זה מצוות ולא מרגישים מה זה תורה, מצוות זה נקרא פעולות רוחניות, ותורה זה נקרא האור שממלא את הפעולות האלו, אור שממלא את הנשמה, שמתוך זה האדם מכיר את המציאות. אז יש כאלו פורקי עול תורה ומצוות שלא מסוגלים להיות בדרגות האלו של הקיום תורה ומצוות הרוחני האמיתי, אז נמצאים כך שהם לא מבינים. אז הם אומרים גם כן, יש מהם שאומרים שהבורא יתברך, זאת אומרת בורא כן ישנו, אבל ברא את כל המציאות ועזב אותה לנפשה. זאת אומרת, לא משגיח עלינו, כי מחמת האפסיות שבאלו הבריות, אינו מתאים לבורא יתברך לרוב רממותו להשגיח על דרכיהם הפעוטות והמגונות. זאת אומרת ש יש לנו איזה מין פעולה חופשית מהבורא. למה זה רע? מה זה נקרא שבורא עזב? עזב, אז אני חופשי? כן? אולי זה טוב? ולמה האנשים האלה שאומרים שבורא עזב הם נקראים פורקי עול תורה ומצוות? כן? אז מה? אם יש כאלו פעולות אצלנו שלא בורא מנהיגותנו אלא אני בעצמי, ככה בכוחות עצמי, בשכל שלי, ברצון שלי, זה נקרא שזה לא בסדר? אז הוא ראה שאני נמצא במצב לא טוב ועזב אותי לנפשי, בסדר, נו, אז מה? ואני עכשיו תלוי בי אולי איך אני אתקדם ומה אני אעשה וככה וככה, אולי אני אראה שאני לא בסדר ואז אני אתקן את עצמי. אז טוב מאוד. למה הכוונה שלו? ומה האנשים האלה לא בסדר? או אולי הוא חושב אחרת, שפורקי עול תורה ומצוות זה כל דרגה שהיא מתחת להשגה הרוחנית. זאת אומרת, מי שמקיים תורה ומצוות, אבל במצב הגשמי בלבד. כן? שנראה לו שלא הבורא נמצא בתוך הפעולות שלו, אלא שהוא בעצמו בעל הפעולה. כי הוא אומר, מאמינים שהוא הבורא נמצא וקיים. אלה לא מאמינים שהוא, כתוב, שהוא להשגיח על דרכיהם. שהוא לא משגיח על הדרכים שלי. אכן לא מדעת דיברו זאת, כי לא ייתכן להחליט על שפלותינו ואפסיותינו, מטרם שנחליט שאנחנו עשינו את עצמנו ואת כל אלו התאים המקולקלים והמגונים שבנו. אנחנו עשינו את זה? אני עושה משהו מעצמי? אני בראתי את עצמי? הוא אומר שאנחנו כך צריכים להחליט שזה אנחנו עשינו. אז אני לא מבין. מצד אחד פורקי עול תורה ומצוות שאומרים שהבורא עזב. מצד שני, אנחנו לא, כי לא ייתכן להחליט על שפלותינו מטרם שנחליט שאנחנו עשינו את זה. למה? כי אפסיותינו ושפלותינו זה מנוגד לשלמות ונצחיות של הבורא? נו, אז מה? אני לא מרגיש שאני עשיתי את עצמי, ושאני בכוחות שלי עוד קלקלתי את עצמי. זה בכלל, איפה רואים את זה? בטרם שנחליט שאנחנו עשינו את עצמנו, ועוד כל אלו התזעים והמקולקלים והמגונים שבאנו. אבל בו בעת שאנו מחליטים אשר הבורא יתברך השלם בכל השלמות, נו נגיד, נחליט שזה כך. הוא בעל המלאכה שברא ותכן את גופנו, גופותינו. בסדר, הוא תכנן את זה, והוא עשה את זה. על כל הנטיות הטובות והמגונות שבנו, בסדר, מסכימים. הרי מתחת ידי פועל השלם לא תצא לעולם פעולה בזויה ומקולקלת. נו, מה לעשות? זה נכון, ההנחה הזאת אולי כן, אבל בפועל אנחנו רואים שלא. אז מה לא בסדר? או הבורא לא בסדר שעשה אותנו מקולקלים, אז הקלקולים האלה נמצאים בו, הוא לא שלם, או שאנחנו שלמים, אבל אני לא רואה את עצמי שלם. אחד משניים צריך להיות. וכל פועל, כל הפעולה מעידה על טיף הפועל, כל הפעולה מעידה על טיף פועלה, זאת אומרת על הבורא, ומה אשמתו של הבגד מקולקל, אנחנו, כן? אם איזה חיית לא הצליח תפר אותו, כן? אם אנחנו בידיו, אז במה אני אשם שאני כזה? מצד אחד. מצד שני, אם אני באמת מקולקל, אז גם הוא מקולקל. אבל אחרת, אם הוא לא מקולקל, אז חייב להיות אני גם כן לא מקולקל. אבל אני רואה את עצמי מקולקל. אז איך יוצאים מסבך הזה? ועיין כגון זה במסכת בתענית דף חף. מעשה של רבי אלעזר, זאת אומרת זה בן של רבי שמעון, מזדמן אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר לו רבי אלעזר, כמה מכוער אותו האיש? אמר לו המכוער הזה, לך ואמור לאומן שעשה אני, מה אתה רוצה ממני? כך הוא בנה אותי, יש לך בעיות? תעלה אליו, תשאל למה הוא עשה את זה כך. כן? כמה מכוער כלי זה שעשית? שאל את הבורא. הרי שמתחכמים האלו לומר שמסיבת שפלותינו והפשוטינו אין מתאים לו התברך להשגיח עלינו ועזב אותנו, הם אינם אלה מכריזים על החוסר דעתם בלבד. מה זאת אומרת? אסור כך להגיד שהוא היה שלם, מלא, נצחי וברא אותנו בצורה מקולקלת. ודמי לך אם היית פוגש איזה אדם והמציא לו לברוא בריאה מלכתחילה בכדי שתתענינה ותחסרנה בכל ימי חייהם כמונו. אם אפילו אחד מאיתנו היה עושה ככה, נגיד, היה בכוונה מוליד את הילד כזה שממש נדון מרגע שנולד לייסורים גדולים, למיטה, לקבורה, לא יודע, לדברים הגרועים ביותר. אם אנחנו היינו, האם אנחנו יכולים באמת לאחל לילדים שלנו שיהיו להם חיים כאלו, כמו שהבורא עושה לנו? ודאי שלא. ולא עוד אלה להשליך אותן אחר ומבלי שירצו אפילו להשגיח בהם. עד כדי כך, זאת אומרת, לא רק שברא אותם בצורה כזאת, אלא גם עזב אותנו. עזב אותנו מלעזור לנו, כדי לעזרן מעט. כמה היית אז מגנה ומזלזל באדם שהיה עושה את זה, מכל שכן ובורא. והייתכן לעלות על הדעת כזה, על מחויב המציאות התברך, שוודאי שאנחנו לא מסוגלים כאן להגיד. זאת אומרת, הקושייה הזאת היא נשארת כקושייה, אנחנו לא יכולים לפתור אותה. זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים שאנחנו באמת מקולקלים, נבזים, שאנחנו סובלים, שמשהו קורה לנו זה לא בסדר, זה ישר אומר על הבורא שהוא לא בסדר. ואם הולכים מהנחה שהוא בסדר, אז אנחנו צריכים להיות בסדר. איך אנחנו פותרים את הבעיה? אותי, ולפיכך השכל הבריא מחייב אותנו להבין את ההפך מהנראה בשטחיות. זאת אומרת, אנחנו צודקים, כך אנחנו רואים את עצמנו. כן? בכל מיני צורות הבזויות ביותר. אבל אנחנו בכל זאת בוא נחליט שאנו באמת בריאות טובות ונעלות ביותר. בוא נדמיין את זה, נפנטז. עד שאין קץ לחשיבותנו, דיינו ממש באופן הראוי והמתאים לבעל מלאכה שעשה אותנו. בוא נקפוץ. אתם ככה שקועים עכשיו בבור עמוק, אז בוא, הפוך. נקפוץ לגובה עד הבורא. קשה, אני מבין. כי כל משהו, החיסרון שתרצה להרער על גופותינו, הנה אחר כל מיני תירוצים שאתה מתארץ לך, הוא פועל לך על הבורא יתברך שברא אותנו ואת כל התווים שבנו, הרי שברור שהוא עשה ולא אנחנו. אז אנחנו חייבים להחליט הנחה כזאת, כן? כמו באיזו חקירה. בוא נניח שאנחנו באמת הטובים, נצחים, שלמים, כמו בורא. לא פחות ממנו. זאת אומרת, שהוא מלכתחילה ברא אותנו כאלו, וכאלו אנחנו עד עכשיו. גם ידע, כל אלו התהלוכות אשר תימשכנה לצאת מכל אלו הטבעיות והנטיות הרעות שנטע בנו, אלו דבר אשר אמרנו שצריכים אנו להסתכל אל סוף המעשה. זאת אומרת, אם עכשיו שאנחנו נרגיש את עצמנו, שאנחנו נמצאים בגובה של הבורא, ממש לידו, ממש בו, ממש בחיבוק עמו, כן? אז בוא עכשיו מנקודה הזאת, נסתכל על המצד שלנו, איך שאנחנו מרגישים את זה. בוא נראה מה הפער הזה, למה הוא קרה, ולמה הוא בכלל נראה לנו כך. ואז נוכל להבין הכל. ומשל בפי העולם, אל תראה דבר לשוטה באמצע מלאכתו. אסור לראות דבר באמצע. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים ומה שהמקובלים אומרים שצריכים ללכת לסוף ומשם לראות את הכל ההתפתחות, לא להרגיש ולראות ולהחליט על ההתפתחות ועל התכלית שלה מהאמצע. ואם נחקור מהסוף, אני לא יודע איך להגיע לסוף הזה ואיך לראות מתוך הסוף המצבנו, אבל הם אומרים שבצורה כזאת אנחנו יכולים לפתור את הכל, לחקור את הכל החושקושיות ולענות על כל השאלות. מה ששאלנו מקודם עד עוד דלת. כן. אני שאלתי על זה קודם, מה את שואלת? אני שאלתי שאיך אנחנו יכולים להגיע לסוף ומסוף לראות את האמצע או ההתחלה. לא יודע, אבל הם אומרים שכך חייבים לעשות. כנראה שיש איזה אמצעי או משהו לקפוץ לסוף. או משהו בנו לעשות איזה מין, לשנות איזה מין סוויץ' ופתאום להרגיש את עצמנו בסוף ואז משם לראות. זה לא מסוכן מדי, אני לא יודע מה זה מסוכן. אם הוא אומר שאנחנו נמצאים בבורא או לידו בדרגה, במצב הכי מושלם, הכי טוב, זאת אומרת נצחי שלם, איפה הגוף שלנו, איפה הקלקולים שלנו, איפה הנשמה שלנו, איפה זה, לא יודע, אבל הוא אומר שאנחנו ממש בצורה כזאת נמצאים, ומה, יש איזשהו מין אסתר עליי, איזשהו ענן שמתאר לי כל המציאות אחרת, אז אולי אני צריך לעשות פו וכל המציאות הזאת, כל הענן הזה יזוז ואני אראה את עצמי באמת איפה שאני נמצא. אולי יש לי איזשהו משהו, איזה קלקול בחושים שלי שאני צריך רק לנקות אותם, להעביר מהם את ההסתרה הזאת, ואז אני אגלה שאני נמצא באינסוף, בבורא, וכל הדברים האלה זה, זה, זה בכלל, הם, הם לא נמצאים. אולי זה רק דמיון, דמיון שלי. אני לא יודע אם זה תלוי בנו או לא, רק אני מתאר לעצמי, מה זה יכול להיות שאני נמצא באמת במצב בריא וטוב והכי, הכי טוב. כן, מצד אחד, מצד שני אני מרגיש את עצמי לא כך. אז כנראה שיש איזה מין משהו שמכניס לי הרגשה רעה. אני צריך להוציא אותו חזרה. כן? ממני. ואז אני ארגיש איפה שאני בהחלט. זאת אומרת, מישהו מקלקל לי הרגשת הנצחיות והשלמות. מי הוא? תכונה שלי, איזה מין קלקולים בפנים, איזושהי מחלה שבי... כן, משהו, משהו נמצא בי. והוא אומר שאנחנו עשינו את זה. זה אני לא מבין בכלל. אני אף פעם לא זוכר את עצמי שעשיתי דבר כזה לעצמי. תנו לי קודם כל להרגיש נצחיות ושלמות, ואחר כך שאני אקלקל אותו, איך יכול להיות? אבל הוא אומר שאנחנו עשינו. זה פלא. יש פה הרבה עוד שאלות שאני לא רוצה... אם יש יותר מדי שאלות, לא רואים את השרשרת בקלות. כן. מחשבת הבריאה נקראת לפי הסוף ולא לפי ההתחלה, כי תמיד זה כך. יש פעולה, שפעולה עצמה זה אמצעי להגיע למשהו. אני משהו בונה, אבל אז מלכתחילה אני בונה את, נגיד, בניין, אז אני מצייר את הבניין, אני עושה חשבון מה אני אעשה בו, למה זה מיועד. לפי זה אני עושה כאילו מסוף, סוף מעשה, במשרה תחילה, אז אני מתכנן, כן? אז אני מתכנן את הכל. איזה, אני צריך עצים, אבנים, ברזל, כמה זה ואיך זה וכן הלאה. שצריך לעשות ספציפיקציות, צריך לעשות תכנון וכל הדברים, כן? לראות האם זה מסוגל, אני או לא. זה תמיד אנחנו בכל דבר. אולי את רוצה להגיד שבבורא אין התחלה ואין סוף ואין אמצע. אצלו לא קיים מושג הזמן, אנחנו שמענו דבר כזה, כן? אז זה עוד יותר פשוט. שבשבילו זה הוא רוצה ותיק, וזהו, וישנו. עכשיו כלפינו לא. אז אנחנו נמצאים כאילו בהתחלה או באמצע, והוא כבר בסוף. זה בעיה. אבל בכל זאת, כל פעולה היא נקראת לפי מה שרוצים על ידי להשיג. זה תמיד כך. זה בכל דבר שבחיים. ולכן פעולה שהתוצאה שלה לא ברורה, או בכלל לא חושבים על תוצאה. אם לא ברורה, לפעמים אנחנו כך עושים, כי אי אפשר לצפות מראש מה קורה. אבל אם אנחנו, אם אנחנו בכלל לא חושבים על הסוף, זה יכול להיות רק שני דברים. או מטרה עצמה זה התהליך, זה בכל מיני תענוגים בימים. אוכל, אני לא שואל אחר כך, נהנה מהאכילה עצמה גם כן. מין, סקס, אני נהנה מהפעולה עצמה. טיול, אני לא הולך לאיזה מקום, יכול להיות שאני הולך, אז זה פעולה ש... הסוף שלה קובע את הפעולה עצמה, אבל אם זה סתם טיול, אז אני נהנה באמצע. אני לא צריך יותר חוץ מזה. כן? התענוג עצמו הוא נמצא במקום. או ילדים שהם לא יודעים לראות את הנולד, החכם רואה את הנולד, כן? מה שיצא לו בסוף. או אנשים שהם משוגעים, שהם לא רואים תהליך בכלל. כן? וכן הלאה. אבל אם אנחנו מדברים על האדם שמתכנן, אז הוא קודם כל יודע הסוף, למה הוא נמשך. כן.
איך אפשר להגיד שבשמה,
אני לא יודע מה ההבדל בין בורא לנשמה. הוא אומר שהנשמה היא חלק, שיש איזשהו מין משהו שמחלק את הבורא לחלקים, וחלק אחד מהחלקים האלו זה נשמה שלי. אני לא מרגיש את הנשמה, אני לא יודע מה זה בדיוק. זה חיים ויטליים שלי, זה איזה מין התפעלות, התרגשות, לא יודע מה זה. אני לא מרגיש מכל שכן שזה החלק ששייך לבורא, שזה החלק, והוא הכל, ואני חלק ממנו. נגיד שאני חלק ממשפחה. יש משפחה, ואני חלק ממשפחה, ואני מרגיש. אבל עם הבורא ככה אין לי שום הרגשה. והיה, זה עדיין נשארת השאלה. כן. אנחנו יכולים להוסיף לזה עוד הרבה מאוד שאלות. שאלה האם השאלות האלו הן יכול להיות יעזרו, את יודעת, השאלות נלך לפי השאלות בחקירות שלו. כי כנראה שהוא ריכז כאן בעיקר, אפילו שלא נראה לנו שהכל, אבל כנראה שבתוך השאלות בחקירות האלו באמת מרוכזות כל השאלות של האדם. כך צריכים להגיד. הוא בכל זאת מסתכל מסוף המעשה. בסדר? לא מסותקת, כן. אנחנו לא מדברים על האדם שיושב באמצע היסורים שלו ולא יודע מה קורה וסתם ענן שחור ירד עליו. אנחנו מדברים על החוקר שרוצה לחקור את הפעולה, מאיפה, לאן ולמה היא ומי הפועל וכן הלאה. כן? אז החוקר הזה חייב, אם הוא באמת רוצה לחקור את התהליך הזה, להגיע לסופו, ואז מסופו הוא יראה את כל התהליך וגם ההתחלה. למה? כי כל פועל בעל שכל הולך בצורה כזאת. את באה ורואה שאני בונה משהו. מה זה? למה עשית ככה? זה לא בסדר, זה לא. ככה צריכים אחרת. מאיפה אפשר לדעת למה ככה ולא ככה? קודם כל, את צריכה לדעת מה הבניין, נגיד, שאני מתכנן. מה אני רוצה באיזו צורה למשהו, לאיזו שימוש. ואז לפי זה תביני למה תכננתי אותו בצורה כזאת ולמה בצורה כזאת אני בונה אותו. אולי אני בונה אותו מהגג. למה ככה? אולי בזה יש איזשהו תכלית. הצורה הסופית מחייבת את זה לעשות מלכתחילה. וכן הלאה. איך אפשר לבוא באמצע ולראות ולתת עיצות ולהגיד ולהבין מה קורה? בלתי אפשרי. כי הפועל שפעל, הוא גם כן פעל לקריאת התכלית, קפץ לסוף, ולפי סוף התחיל את ההתחלה. וכל התהליך רק מהסוף. וגם אנחנו דרך כלל שלומדים את הפעולות בתלמוד הספירות, פעולות הבורא וכל הדברים האלה, גם הנהגה שלו עלינו. אנחנו אומרים שהוא נמצא בסוף התהליך, לא בהתחלה, בסוף, ומסוף התהליך הוא מתייחס אלינו. הוא לא מתייחס אליי ככה שהוא כאילו יש מאין סוף המצומצם. הוא מתייחס אלינו כמו שאני צריך להיות במצב הסופי, בגמר התיקון. ומשם מושך אותי לשם. אז אם אני לא אהיה במקומו ולא יראה ממקומו איכשהו רואה אותי ואיכשהו מתייחס אליי, אם אני לא אהיה במצב הזה, אז איך אני אבין הכל? אין לי ברירה, אני חייב להגיע לשם. עכשיו יש קושיה אחרת, איך אני מגיע לשם? עד שאני לא מגיע לשם, אני לא יכול להצדיק אותו, אני בכלל לא... אין מה לדבר. זה כמו שלראות על משהו באמצע שאתה לא יודע כלום. אבל האם אנחנו יכולים לקפוץ לסוף, לראות משם, ואחר כך אז לחזור אולי למקומנו ואז להיות בסדר. הסוף הוא בסדר, היחס שלו בסדר, מה זה ייתן לנו, לא יודע. איך, למה הוא רוצה להביא אותנו? מזה שהוא אומר שאנחנו צריכים לראות את כל הדברים האלה מהסוף. כשנגיע לסוף אז אני אגיד שהוא בסדר. אבל לעת עתה אני סובל. נו. נראה. כן. התחלה, אמצע וסוף אני לא יודע, אבל זה מוגדר אצלנו כמצבים שונים, מציאות שונה. זה לא, זה יכול להיות, אצלנו זה מתבטא במושג הזמן. זה יכול להיות לא זמן, זה יכול להיות באיזשהו סרגל איכותי, איכויות. לא חשוב, זה רצון, זה הרגשה. בסך הכל זה הרגשה. טוב. כן, לא רוצה תמיד שואלת. אני לא יודע לדמיין, האם אפשר, לא, הם לא אומרים לדמיין. הוא אומר, חייבים אנחנו לראות את הכל מהסוף, לראות. לראות זה נקרא, זאת אומרת, להשיג את זה בחוכמה. וחוץ מזה, מה זה, אל תראה את דבר לשוטה באמצע מלאכתו. שוטה זה נקרא שאין לו ראייה. הוא לא רואה, חכם רואה את הנולד, רואה את הסוף. ומהסוף כבר מבין את האמצע וההתחלה וכל התהליכים. וזה לא רק כדי להדביק את זה. כנראה שראייה מהסוף היא הכרחית כדי משהו לעשות. וגם על משהו לעשות כאן יש גם כן שאלה. כי אנחנו דיברנו שאבורי עזב או לא עזב את המציאות. אם לא עזב יש לנו משהו לעשות בו. אם עזב אז כן כאילו אני עצמאי. אבל הוא אומר שכנראה שלא עזב. אז אם אני פועל בזה או לא פועל בזה בכלל. אם יש סוף והכל מתוכנן, מה יש לי לעשות? וכל התהליך כזה הוא, כנראה שכל התהליך הוא כבר חתום, ואני רק יכול לראות מהסוף איך אני עובר ולהגיד יופי, לפחות הסוף טוב. כן? אני לא יודע. איך אפשר לקפוץ לסוף בלי לעבור את כל הדרך? לא יודע. אבל אז בשביל מה הוא אומר לנו את זה? שנעבור את זה יותר מהר, שנקפוץ לשם, שבכל זאת, אם נבוא לשם, מה אכפת לנו שאם אנחנו נבוא לשם, אז איך נגיד? שאני אחר כך אגיד שזה בסדר. שאני אצדיק אותו אחר כך. זה כמו שאני עכשיו גדול, אז אני מבין שאמא נתנה לי מכות, היא הייתה צודקת והיא הייתה עושה את זה מתוך האהבה. אבל כשאני הייתי אז ילד, אני קיללתי אותה, נכון? נו. אז כי הרגשתי ממנה צרות. זאת אומרת, איך כנראה זה שאני אקפוץ לסוף, זה חייב גם כן עכשיו באמצע שאני ילד, פתאום להצטייד באיזה חוכמה ולהגיד שהדברים האלה הם פועלים נכון ואני מסכים איתם. אבל אם אני מסכים איתם עכשיו בזמן שאני עוד ילד, אז אני רוכש חוכמה שבסוף, אז היא כבר עושה אותי לא ילד. אני כבר גדול. בשביל מה אני צריך לראות את הסוף? אם אני מגיע לשם אז בסדר. אלא עכשיו, זאת אומרת, הדברים האלה הם לא מובנים. כן.
אולי הוא אמר את זה כדי להמשיל לנו דברים שקורים לנו בחיים שלנו. כלומר, יש הרבה מקרים בחיים שאנחנו בתוך איזה מטרה להצטיין למטרה, ובתוך כדי יש סבל, ואנחנו רואים את הסוף לפני, ולקראת הסוף אנחנו עמלים, אנחנו עובדים, כמו למשל החלוצים שבאו לארץ ישראל לפני 100 שנה, עבדו. מלכות, מה קרה בסוף, ועם בריאה, מה קרה בסוף, זה נתן להם את הדרך לעבוד סוף.
זאת אומרת, אתה אומר כך, אם אנחנו נקפוץ לסוף ונראה את הסוף, זה ייתן לנו עכשיו דלק, חומר דלק, להמשיך ממש את הדרך שלנו. זאת אומרת, יש לנו איזשהו מין השתתפות עצמית בדרך. יכול להיות, כן? או לפחות אנחנו נרגיש את עצמנו יותר טוב, או לא נרגיש את עצמנו יותר טוב, אבל לא נקלל את הבורא, כן? זאת אומרת, אנחנו כאילו יכולים רק לראות את הסוף, לא להיות בו, אלא זה יעקל באיזושהי צורה או יחס שלנו אל עצמנו, או למצבנו, או לבורא. כן? האם נוכל משהו לשנות? כן, זאת שאלה. לא נראה שנוכל לשנות משהו, לא נראה. סך הכל התהליך הוא תהליך. אפשר לא לשנות, לא להזיז את הכיסאות? אני לא יודע, אם אנחנו אז נדליק את הבורא, שהוא נותן לנו איסורים, שאיסורים האלו זה כוחות ההתפתחות שלנו, איך אני אבטל אותם, או בזה שאני אדע את הסוף, אז אני לא ארגיש כל כך איסורים, אז על ידי מה אני אתקדם אולי? נו, זה שאלות, המון יש שאלות בזה, זה, כל אחד יכול להמציא כאן המון שאלות. וכבר אנו חז"ל, שלא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אלא בכדי ליהנות לנבראיו. ווא. זאת אומרת, בסוף באמת יש הנאה. זה רק בסוף, או איך. וכאן אנו צריכים לשים את עינינו בכל מחשבותינו. כי הוא סוף סוף הכוונה והמעשה של הבריאה, של בריאת העולם. זאת אומרת, שבסוף, כן, הכוונה והמעשה, אני לא יודע מה היא, מה זה, מה הוא מכניס כאן בשני מילים האלה. המחשבת הבריאה ליהנות לנבראיו, היא רק בסוף מתבצעת, או בכלל, כל הפעולות באמצע, הם גם כן, כביכול, צריכים לעבור לנו בליהנות לנבראיו. ויש להתבונן, כיוון שהמחשבת הבריאה הייתה בכדי לענות לנבראיו, הרי ההכרח הוא שברא בנשמות מידת רצון גדולה עד מאות, לקבל את אשר חשב ליתן להם. שהרי מידת גודלו של כל התענוג וכל הנאה מדודה ממידת גדלו של רצון לקבל אותה. עד שכל הרצון לקבל גדול יותר, הנה בשיעור הזה מידת התענוג גדולה ביותר. וכל שהרצון לקבל פחות יותר, הרי באותה המידה נפחת שיעור התענוג מעמק הקבלה. הרי מחשבת הבריאה בעצמה מחויבת בהכרח לברוא בנשמות רצון לקבל בשיעור מופרז ביותר, המתאים למידת התענוג הגדול, שכל יכולתו חשב להענק את הנשמות. זאת אומרת, שכל יכולתו חשב להנהג את נשמות, זאת אומרת, בכל יכולתו, זאת אומרת, באותה עצמה, באותה עוצמה, הוא ברא בנו את הרצון לקבל, את ההטבה. כי התענוג הגדול והרצון לקבל הגדול עולים בקנה אחד, אתם חייבים להיות זה כנגד זה. זאת אומרת, מטרת הבריאה לשפוך בתוכנו כל התענוג. לשם זה יש בנו הרצון לקבל באותה מידה כמו התענוג שמוכן לנו. אנחנו בינתיים לא מרגישים את הרצון הגדול הזה לתענוג הזה, מה שכנראה שם לא יודע איזה טונות של איזה תענוג, במה, בכל מיני הנאות כמו שבעולם הזה שיבואו אליי. לא יודע, אנחנו לא עוד כדי כך מרגישים שרוצים ליהנות. הלוואי פחות לסבול. כן? אז אנחנו צריכים גם להאמין בזה שיש לנו בתוכנו רצון לקבל גדול שהוא ברא והוא נמצא כבר בתוכנו, וכנגד הרצון לקבל הגדול יש התענוג גדול שמוכן בשבילי. טוב, נו, נמשיך פעם הבאה. באמת, לא רק לחקור, אלא גם כן אולי להמחיש את הדבר, במה זה תלוי בנו לקפוץ לסוף המעשה ולהרגיש את המצב הסופי. בסדר?